כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
דשא. זו אהבה שלימדה אותי לדבוק במלאכה באופן שדבקתי פעם רק בצער. לשמוע ברשרוש השקיות הכבדות שאני סוחבת מן השוק את כל המון הגשם. למצוא את בטן הסיר מבעבעת הריון. לנפות קמח אל החלה במתיקות שאין לה דבר עם הסוכר. זו האהבה שלימדה אותי להתבונן בלולאות הציפה כבעיני חתול, ולהשיב להם אישוני כפתור עגולים שיבייתו אותן מן הפרה. יהיה נכון לומר שהתקרבתי אל החיים. לולא השירה, ייתכן והייתי נמהלת בם לגמרי, תרכיז פטל במים רבים, או נשארת בצבע היין, אך מפסיקה לתסוס מסוד. אני זוכרת, המרפסת, החלון, המבט נשלח דרכם למצוא ברחוב את אזורי הספר בתוך הסמטאות, ושב פנימה לשכוח את ההבדלים, להושיט יד אל רצפת הפרקט ולקטוף ממנה דשא.
באחד השירים בספר כותבת המשוררת יאלי שנר, אני אעשה את זה כציטוט מדויק, אבל שוב אני סוגרת אותך איתי בחדר שכל הפצעים ייפתחו. אז זה מה שאנחנו, נראה לי אולי אנחנו עושים פה היום. חשבתי שאולי זה איזושהי מטאפורה יפה למה שקורה פה בתוכנית, או מה שקורה בספר שירה. את דיברת על החדר, סוגרת... אני לא זוכר אם היה מדובר באהוב או באבא, וגם על זה אנחנו נדבר, כי לפעמים זה היה קצת מטושטש, אבל זה היה דימוי מאוד מאוד יפה, של ספר שירה לפעמים.
כשאתה סוגר את החדר ופותח את כל הפצעים?
כן.
כן, נכון. נראה לי באופן כללי כתיבה, זה מה שהיא מנסה, או משם היא באה. זאת אומרת, היום כשאני מסתכלת על הספר באופן כללי, אז אני רואה שהפצעים נפתחו, משהו קרה להם, והם, לא יודעת אם נסגרים, אבל הם לאט לאט מעלים איזושהי ארוחה, אבל אי אפשר, אני חושבת, לא לעבור בתוך הפצע. זה קשור, זה גם מעניין שאתה מדבר על אבא או אהוב, או אתה יודע, פרויד טוען שהפנייה היא קשורה אחד לשני.
אנחנו נחקור אותך על הרבה דברים. בואי נדבר עלייך קצת רגע, לפני שנלך ונעמיק בספר. אנחנו מדברים על ספר הביקורים הראשון שלך, כותנה, נכון? שוב אני מזכיר, אנחנו היום שוררת יאלי שנר. אני חשבתי זה סנר בהתחלה, כן? סנר. ואמרתי לעצמי, אפשר גם, כן, אולי לחבר את זה למוזיקה איכשהו, אבל מסתבר שלא. הספר נקרא כותנה. אני חושב שאולי נתחיל קצת בלהכיר אותך קצת, כי זה ספר כל כך נפלא, ולא שם שאנחנו לא כל כך... נראה לי מספיק מוכר. אני מקווה שאני טועה, אבל נראה לי שלא.
אולי עכשיו קצת תכירו
יותר. אני מקווה. אז בואי תספרי על עצמך, מי את?
במקור אני נולדתי בקיבוץ לוחמי הגטאות. זה גם דבר שהרבה מופיע בספר, גם הקיבוץ, גם השם הזה, לוחמי הגטאות, שאי אפשר לחשוד בו שהוא קיבוץ של תימנים. והיום אני מתעסקת בכתיבה, בכל מיני אופנים. אני גם מלמדת כתיבה, אני גם כותבת. אני בעיקר משתדלת לשמור את הערוץ של הכתיבה פתוח, כי פשוט הבנתי שאם אני עושה משהו שקשור לכתיבה, אז זה משאיר גם את הערוץ של השירה פתוח, ואז יש לזה איזשהו כוח. עזבתי את הקיבוץ, אני גרה היום במוצא
אלית. כמה אחים אתם דרך אגב?
שלושה, נותני ועוד שניים.
כולם נשארו בארץ?
כן, איזו שאלה, okay. וואו.
לא, קורה לפעמים שאנשים מתפזרים.
נכון, נכון,
מתפזרים.
אבל זאת שאלה שמבחינתי, זאת אומרת, המשפחה שלי, תרצה או לא תרצה, אנחנו כל כך, גם אני, הוא מרגישה שאין לי. אין לי ברירה אלא להישאר בארץ.
את הראשונה, השנייה?
הראשונה, בכורה, ובכורה ארדקור. בכורה ארדקור. עם כל האחריות של הדבר הזה.
יפה, כמו שצריך.
כן. כן, יש לי גם שירים שמדברים על הדבר הזה. כלומר, זה אחריות זה.
את זוכרת את עצמך מאיזה גיל מתעניינת בכתיבה?
ממש כאילו זה קצת קלישאה, אבל אני זוכרת את עצמי כותבת, אין לי זיכרון שאני לא. אפילו בשביל, אתה יודע, להחמיר את הקלישאה, אז למדתי לכתוב בגן. אז כאילו, אני חושבת שזה שלב מאוד מוקדם, הבנתי שזה הכלי שלי, ואני זוכרת את עצמי, משתמשת בו המון המון זאת אומרת, אני חושבת ש...
אפילו בגן?
בגן ידעתי לקרוא...
וכבר אז החוטים האלה של לכתוב כבר...
נראה לי שמילים מההתחלה היה שדה שלי בניגוד לכל מיני שדות אחרים, זה גם היה קצת הצלה, כי בקיבוץ אתה מצופה לעוד כל מיני דברים, ואני חושבת שהשפה בשבילי הייתה ממש איזשהו מאבק פנימי שלי על הדרך שלי בעולם. הייתי פחות טובה בלצאת לטיולים, הייתי פחות טובה ב... כל מיני ציפיות אחרות, ועם השפה היה לי איזה שקט. אני חושבת שאחר כך, זאת אומרת, זה היה עוד כל מיני דברים, אבל אני חושבת שזה התחיל משם. כאילו, איזשהו מאבק על קול מאוד מסוים, שיש בו, אני חושבת שגם הספר מדבר על זה, החיפוש אחרי הדינות. אני חושבת שזה בא משם. הדיבור על הדינות.
בת כמה את היום?
33, אני עוד מתרגלת להגיד את זה.
ומתי יוצאת את הספר?
הספר יצא לפני קצת יותר משנתיים.
קצת יותר משנתיים. כן. אז אני אגיד לך למה אני שואל, כי מישהו שמתעסק כל כך הרבה בכתיבה, הייתי מצפה שהיא תפציע בספר ביקורים כבר בגיל 22, 23.
כן, אתה חושב?
לא, זה קורה הרבה, אני בטוח שאת יודעת, למרות שבאיזשהו מקום יש לי גם תשובה לזה, אבל אני רוצה לשים את זה פה, שגם מי שיקשיב לנו, אני חושב שזו שאלה שזה לא מובן מאליו. זאת אומרת, אני מכיר אנשים שסוחים בכתיבה בשירה מגיל צעיר והרבה. הרבה פעמים הם פרוחים ומתגלים הרבה הרבה לפני.
כן. אז קודם כל אני חושבת שאצלי זה גם קשור לזה שהיה איזשהו שלב פנימי שבו הרגשתי שבכלל יש לי רשות להוציא את הדבר הזה לחוצה, וזה לצערי היה צריך להיות אחרי שסיימתי, זאת אומרת, עזבתי את הקיבוץ, סיימתי צבא והתחלתי איזושהי דרך עצמאית שגם קשורה למעבר שלי לירושלים. הרבה רשויות פנימיות ניתנו לי סביב הזמן של השירה. זאת אומרת, אני לא חושבת בכלל שהייתי מסוגלת בגיל 22 להוציא לאור ספר שירה, או להשתמש בטייטל הזה, של משוררת, בלי לנוע מאוד מאוד בהנחות. היום אני עדיין קצת נעה בהנחות, אבל יותר בביטחון.
אני מקווה לתת לך את ההכשר היום.
כן.
עוד את ההכשר של ברית מילה, לפחות את של התוכנית הזאת.
הכשר מכובד מאוד.
טוב, זה מוביל אותי למשהו שרציתי להגיד אליו, כי הזכרת גם טיול, הזכרת גם שאת צריכה להשיג את זה. ומתישהו בספר, וקראתי אותו כמה פעמים, הייתה לי תחושה שאני קוראת האודיסיאה.
אוקיי, מבחינת המסע וההליכה והחזרה.
יש שם מסע מאוד 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 מאוד, כמובן שהסוף הוא קטרזיס קצת יותר ארוך, mm-hmm. אבל יש שם חד משמעית סוג של מסע לגלות, זה ממש מסע, כי בסופו של דבר את גם מדברת על האהבה, כן. האהבה שקיימת עכשיו בחיים שלך, אבל את גם מדברת על ההתחלה ועל הדרך משם עד לשם.
כן.
וזה... זה בהחלט מסע של אודיסאוס. את גם מזכירה, אם אני לא טועה.
נכון,
אני לא,
לא
מזכירה
למדתי
אותו
לשם
פעמיים.
כאודיסאוס.
ועכשיו, בדרך כלל שאני נתקל בשמות כאלה של אודיסאוס ותלמחוס, אני מעצמנו מה הם מכניסים לי פה את היוונים האלה. עכשיו
נכון.
הבנו שאתם למדתם ספרות בתל אביב או בירושלים. אבל במקרה הזה זה היה לי בול, זה היה לי ממש כאילו את עוברת מסע, וכל הספר הוא באמת רצוף כסיפור. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא כמעט, הוא אמנם ספר שירה, אבל ניכר שהמהלך בפנים... הוא מאוד מחושב.
קודם כל, באמת, אני חייבת להודות שאני לא, אני לא מאלה שאתה אומר ספרות קלאסית, זה לא השדה שלי.
אני יודע, בגלל זה אני מרשה לעצמי לעקוץ
כן,
אותך.
כן, מעולה, ואפילו, זאת אומרת, הביטוי בכלל לא קשור לאודיסאוס, כמו שהביטוי, מישהי פעם אמרה לי, ישנתי שינה אודיסאית. אז זה היה הרעיון, שאודיסאוס כאילו, הוא ישן כשהוא הולך, הוא רוצה לנתק את עצמו. אז משם הגיע הדבר הזה, כי השיר מדבר על חוסר היכולת לנוח מעצמי, גם כשאני הולכת לישון. אני אומרת, לא למדתי לישון כמו אודיסאוס, ובאמת יש לי איזו חוויה באמת בחלק, מהשער היותר, לא יודעת אם איך לקרוא לזה, כואב, מורכב, בספר שהוא מדבר על האהבה הלא טובה, נגיד, דיברת על אהבה, אז באמת הייתה לי איזושהי חוויה ש... לא, אנשים אומרים, אני הולך לישון ואני אקום אחר, אני הייתי הולכת לישון טוב וכמה יותר גרוע ממה שהלכתי לישון, כי בלילה היה קורה איזה משהו נורא נורא משמעותי. עד היום דרך אגב, החלומות שלי זה דבר נורא נורא פעיל, אני באמת חושבת שאני חיה שם איזה חיים שניים כאלה, אבל משם זה בא. וגם הייתה איזה מחשבה לסדר את הספר ככה, שההתחלה שלו היא המבט אחורה, זאת אומרת, השיר שמתחיל זה כותנה, והאמירה הייתה, אי אפשר לעבור את כל הדרך הזאת, כולל הכאבים והפצעים והריפוי שלה, בלי המוכנות לחזור אל השורשים. כשמשוררת בקול סרלוי כתבה על הספר במקור ראשון, היא קראה לזה, לביקורת של הפרפר שהופך לגולם. ואני נורא אהבתי את הניסוח כזה, כי אני חושבת, אתה יודע, לא הייתה בכך מחשבה על הדבר הזה, אבל... שצריך לחזור לשורשי הדברים בשביל שאפשר יהיה ללכת אותם באיזושהי דרך חדשה. בכלל כתיבה, אני חושבת שזה סוג של עדות, אבל השאלה היא כמה אתה מוכן, כמה את מוכנה
אני הרגשתי שיש לך נאמונות מאוד מאוד גדולה לתאר את מה שעבר עלייך.
כן. עכשיו, מה זה לתאר? אתה יודע, זה...
אוקיי, בואי נתחיל בהתחלה באמת. כן. בשריקות נע, מין איזשהו... אולי תקריא את השיר ואנחנו נדבר על זה.
בסדר גמור, כן. גם באמת השיר הזה בסוף נתן לספר את שמו, זה לא היה בכלל בתוכניות, אבל בסוף לא הייתי יכולה פשוט לקרוא לזה בשם אחר. כותנה. מוטב היה להיות במקום אחר בשנים ההן, שנגינת סקסופון זהובה תעטוף את לילותינו, אך בינה לבינינו הסתרע פרדס ללא סוף, וקולות רעים התלחשו כהד בין ענפיו. נערות במכנסיים קצרים וצוחקים צעדו בשבילים חבוקות. מבטן, מטטה, ישן ודוקר, סילק אותנו אל שולי החורשה הרחבה, והיינו יושבות ותוהות לפנות ערב, על תפקידו של האבק בעולם. לא פעם הרחקנו אל קצה השדה להביט בניסיו של הקיץ. פקעות כותנה. שליבן הצטבר בן רח וחרישי, כמו האלבון שכבשנו בחול עד שעזבנו, והוא פרח והתאבא והלבין, ויכולנו לקטוף אותו מתוכנו, לארוג אותו לסמלות שלא העזנו ללבוש במדרכות, כי לא הייתה תוכנית במכבסה הקיבוצית לכביסה עדינה. צריך לומר, לא מסדום יצאנו. אנו הולכות קדימה, זקופות ושקטות, אוספות בעקבינו את הדרך. אך יש, וכימור מוכר של הנוף, מפסל דמות אישה בסלע. ומלח עומד באוויר לגלות את מחירו של המבט אחור.
Oh.
שלום, אנחנו בברית מילה, יאלי שנר מתארחת אצלנו, המשוררת יאלי שנר עם הספר כותנה, ואנחנו עכשיו בדיוק מנסים לברר איך הגיע הכותנה לספר הזה. השיר הראשון הוא באמת, הוא גם, הוא יש בו תחושה מאוד סבוכה, ואני הרבה פעמים שאלתי את עצמי כשקראתי את הספר, אני בדרך כלל לא אוהב ספרים שמוצפנים.
אתה מרגיש שהוא מוצפן השיר
לא,
הזה?
לא, אני מרגיש שהוא סבוך, שהוא לא מוצפן. Okay. זאת אומרת שהוא סבוך בכוונה, א', כי העבר הוא לא כזה ברור.
נכון.
והרבה פעמים אנחנו תופסים אותו בסוג של זיכרונות עמומיים, ואנחנו גם, הזיכרונות ככל שהם עוברים, הם הופכים להיות הרבה פעמים יותר גמישים, נכון. הם יכולים להשתנות רק כי אני... ומצד שני, כי זה הזמנה לספר, כאילו, אתה רוצה, חביבי, יש פה צלילה.
כן.
ואני הרגשתי שהיה שם, גם השיר הבא מדבר על יחידה, על בדידות, מין דימויים של בדידות שהם לא פשוטים.
כן.
יחידה יותר מאדם באבלו, נבדלת יותר מן הנמר הלבן.
כן.
יחידותה נעשה בעיניה שהשחירו יותר מגלקסיה ריקה. זה חתיכה דבר. נכון. זאת אומרת שהיה שם איזה משהו, וכמו שאמרתי לך, אני הרגשתי את המסע בספר, הרגשתי את המסע, ואני חושב שהיית, את גם מאוד מאוד חשופה שם, mm-hmm. אבל אני לא לגמרי גיליתי
מה,
מה קרה שם. כן.
תראה, אין לי איזה טראומה בעברי ש... טפו-טפו, כן? שאני רוצה, שאני צריכה להעיד עליה, אבל אני חושבת שזה העניין המעניין, כי אני חושבת שמה שקורה, לפחות מה שקרה לי, גם לאורך הספר, וגם בתהליך האישי הנפשי הפרטי שלי, זה שלאט לאט הבנתי שכל הדברים האלה, הרבה מהדברים האלה שאני מדבר עליהם, כאב ובדידות ואימה, וכל מיני תחושות מאוד קשות שהייתי הולכת איתם בגיל יותר צעיר, כשקשה לשים על זה את האצבע, זה הרבה יותר מסובך, כי את אומרת לעצמך, אבל אין לך באמת סיבה, אז למה את מרגישה את כל הדברים האלה? וככל שהספר מתקדם, אני חושבת שגם הבנתי שהפעולה האמיתית שלי בחיים כרגע הייתה להפריד את כל הקולות ההזרים שהם כל כך היו חזקים בתוכי, שנדמה היה לי שהם שלי. אבל היום כשאני מסתכלת, אז אני אומרת, בסופו של דבר זה הרבה פצעים שהם, אפשר לקרוא להם פצעים של ההיסטוריה, נניח. ואני חושבת שכולנו במובן הזה פצועים כך או אחרת מההיסטוריה. זה גם ההיסטוריה יכולה להיות היסטוריה פרטית, וגם יכולה להיות היסטוריה שהיא קשורה איכשהו להיסטוריה הלאומית, אבל אני חושבת שאולי המלאכה הכי מורכבת בחיים של אדם זה איך הוא לא משחזר את הפצעים שהוא קיבל במתנה מההורים, מהדורות שלפניו. חשוב לי להגיד בהקשר הזה שאני לא רואה רק את הפצעים, זאת אומרת שעל כל פצעים תחסה אהבה, אבל אני מרגישה שאני באה ממקום שיש בו המון המון אהבה. אי אפשר, ואני לא רוצה גם לטשטש את הדבר הזה. אני רואה את זה היום במקום שלי כאימא, שנורא קשה לא להעביר לילדים שלנו, בגלל שהערוץ הזה הוא כל כך פתוח כל הזמן, עוברים פה המון דברים שהם לא רק הטוב והרצון שלנו להיטיב, אלא גם אם האהבה עובר, אני חושבת, עוברים עוד כל מיני חומרים נלווים, בין השאר נגיד זה פחד, זה כאב, זה למשל, יש שיר שאני מדברת על זה שאני מרגישה שפחד המוות עובר אליי מאבא שלי, כי אבא שלי, לצערו הרב, הוא סוג של הלום קרב, היה במלחמות ישראל, בין לניצולי שואה עזה. יודע, המוות עובר באיזה מין מברק בין דורי כזה, וכל מה שיכולתי לעשות זה לשאול את עצמי, אוקיי, של מי המוות הזה, ומה אני עושה איתו?
אני מאוד מאוד אוהב את מה שאת אומרת. קודם כל, משתי סיבות. א', כי אנחנו לוקחים את השיחה הזאת גם על מקומות שאני בעצמי מדבר, כאילו חושב עליהם מבחינת הקרמטיות. קודם כל מה שקשור באמת בעובדה שנשמה אמורה הרבה פעמים להגיע לכאורה נקייה, אבל כן. היא לפעמים לא לוקחת רק את הלימוד איתה, היא לוקחת גם את הכאב.
אני חושבת שתמיד, אני לא מכירה נשמות נקיות, אבל אולי, לפחות לא שהגיעו נקיות, עם הזמן.
אני שומע פה דעה שלא, לא שמעת. כן. לא, אני יודע שהן אמורות, הן לא, הן באמת כן. בפועל, הם לא, הם מגיעות באמת עם מטענים אולי באמת קצת יותר קשים. ביהדות, דרך אגב, הוא שאדם נולד כל 18 רגעים.
נכון.
זאת אומרת, אני באמת מרגיש את הגלגולים האלה. גם, כן. גם במובן הזה, אנחנו לא רואה, היינו צריכים להיות דמות אחרת. לא, מספיק שאני כן. אותה דמות, ואני מדברת גם על הנפש, הנפש הולכת וחוזרת, כאילו, כן. הנה, פתאום אתה מתעורר, רגע, איפה היית לפני? זה ממש ההתעוררות הזאת מחדש, אני מאמין בזה. והערוץ הזה, שהוא מאוד מאוד פתוח כשאנחנו נערים ונערות, כשאנחנו ילדים. אנחנו סופגים כל כך הרבה.
כן.
ולמשל, גם את דיברת על כאב היסטורי, אני הסתכלתי על מה שקרה פה אתמול. אתמול היה מטורף, אנחנו גם מצד אחד הייתה חגיגה של נטע ברזילאי, מצד שני בגבול, ממש מלחמה של ממש, עם פצועים והרוגים, ולא משנה מה העמדה שלך. אני חושב שהרבה אנשים לא יודעים שאנחנו לוקחים משם המון,
כל הזמן, במעברים התת-קרקעיים.
בדיוק, בלי לשים לב, אנחנו נפצעים בגוף ובזה.
אתה נשם את זה באוויר.
זאת אומרת, את בעצם מדברת על העדינות הזאת, לא בכך על איזושהי טראומה, אלא עצם קיום העדינות הזאת, שבעצם...
החברה הישראלית היא סובלת, וואו, היא סובלת בעיניי מחוסר עדינות, או מהיעדר רוח באופן... לא רק הקיבוץ, הקיבוץ הוא עשה מזה איזו קלישאה כזאת של, אתה יודע, להיות... יפה הבלורית והתואר, יש לזה כל מיני ציפיות שיש בהם גם איזושהי נוקשות. גם אני חושבת דרך אגב שאנשים בתוך הקיבוץ עצמם סובלים בין השאר מהיעדר הדבר הזה. אבל אני חושבת שכן, החברה הישראלית, בכלל מה ששירה מנסה, אני חושבת לבקש זה איזשהו רוח, לפחות באופן שבו אני מסתכלת על זה היום. זה נורא חסר.
וזאת הסיבה שקראת בעצם לספר כותנה באיזשהו...
כי כותנה יש בה משהו רך.
את יודעת מה לי עלה בראש?
שדות הכותנה, כן,
בטח. אני ישר, היה לי תמונה של שחורים כותפים כותנה.
אבל א', זה לא דימוי שאני... כאילו, ברור שבביוגרפיה יש לי רחוק ממני, אבל הוא לא כזה רחוק ממני, כי אני חושבת שגם בשאלה של עבדות וגם בשאלה של אכזריות יש את הדבר הזה. כותנה, אני חושבת שהכוח של הדבר... של הצמח הזה, זה שיש לו גרעין מאוד מאוד קשה, שמתוכו יוצא איזשהו פרח. גם שוב, יש בו משהו אחר כך שהולך אל היומיום, שהולך אל החיים. הייתה איזו מחשבה שחלפה בי ועברה לקרוא לספר הזה, כביסה עדינה דווקא, כאילו, שזה גם איזה דימוי של הכותנה, אבל הכותנה יש לו משהו שיותר פרה, והוא גם...
לא, זה יפה, כי כותנה היא גם מכניסה את הכביסה בפנים, וגם
כן,
את ה...
והיא גם בית, והיא גם חוץ,
כן,
והיא גם שדה.
כן, כותנה בעצם היא מתוך גרעין קשה. את יודעת מה, זה גם מאוד מאוד סמלי, אני מתחיל לחשוב על, גם על עצמנו כגרעינים שהולכים ונפתחים.
כן, הלוואי.
וזה גם... היחידה, השיר הזה, כתבתי לעצמי, זה מין רעיון פילוסופי, ככה אנחנו.
שאנחנו ככה הולכים בעולם, יחידים.
לפחות אנחנו, זה הנקודת התחלה שלנו, וזה גם גרעין שאנחנו לא יכולים שלא להביט בו ולא להתייחס אליו. וכאילו, ואת עושה את זה. רציתי לשאול על מי כתבת את השיר חישוקים. זה שיר שכתבת אותו לעצמך?
זה בדיוק את מה שאת רוצה, נכון? אני לא זוכרת.
קם במשקל סלעים, מנהלת להתקדם עם
השמחה. לא, זה שיר על עצמי. זה שיר על עצמך. זה שיר על עצמי. למה אתה שואל דווקא עליו, אבל כי מה...
כי זה השיר לא קל, אני חושב.
נכון. כל החלק הזה יחידה, כל החלק הזה הוא חלק שיש בו איזה מין חושך כזה, אני חושבת. אני רוצה להגיד על זה, אבל משהו, אחד הפחדים שהיו לי כשהספר יצא, זה שיגידו לי שהספר הזה הוא נורא עצוב. גם כזה פחד כזה שיש לי, שברגע שאתה כנה מאוד, או מעמיק בדברים, משאר זה מתחבר עם איזשהו כובד, היום אני לא מרגישה את זה ככה, גם כנראה אני במקום אחר, אבל בכלל השאלה היא מאיפה אנחנו כותבים, כן? ואני חושבת שבניגוד לרגעים שבהם, זה לא אני אומר, זה ויניקוט אומר, אבל שבניגוד לרגעים שמאוד טוב לנו בהם, אז הכאב זה איפה שאנחנו רוצים ליצור איזושהי, אנחנו צריכים ליצור איזושהי הפרדה של הדבר הזה מתוכנו, זה גם קשור למה שדיברנו על הפרדת קולות. עכשיו, חישוקים הוא שיר קשה, אבל בינינו, מי מאיתנו לא מכיר את השיר הזה? זאת אומרת, אני לא מרגישה שאני מספרת כאן איזושהי בשורה.
הבדידות הגדולה פה בעצם מהשיר זה שאת כאילו כותבת, את כותבת נגיד, אנחנו יושבות על הערב רוחשות מזמזום היום. וזה הרבה יותר בודד כשמדברת על עצמך ברבים.
האמת היא שאני חושבת שבכלל, מה שלי היה נורא חזק, זה הדיבור על זה שאדם מבקש רק את מה שהוא צריך, וגם זה לא ניתן לו. כאילו, יש בזה משהו כל כך מתסכל בחוויה הזאת, כי אנחנו לא מבקשים יותר ממה שאנחנו צריכים.
זה נשמע ממש אכזרי.
נכון, וגם אני חושבת שהרבה פעמים, אני שמעתי לאורך חיי, או אני שומעת אנשים אומרים לאחרים, הציפיות שלך גבוהות מדי. ואני חושבת שזה לא נכון. אני חושבת שכשהציפיות גבוהות זה כבר ביטוי של איזשהו שבר, כי תינוק, למשל, הוא לא מבקש, אין לו ציפיות גבוהות מדי, הוא מבקש את מה שהוא צריך, והוא מקבל את מה שצריך, הוא נרגע. ואני חושבת שאנשים הולכים בעולם עם איזו תחושה שאולי הם מבקשים יותר מדי, כי באיזשהו שלב משהו בבקשה והמענה הוא פר. זה אופן קורה בשלבים נורא נורא מוקדמים. והייתי צריכה המון שנים להיאבק על ההבנה הפנימית שלי, שאני לא מבקשת יותר מדי, אני רק מבקשת את מה שאני צריכה, וכשקיבלתי את מה שאני צריכה, נרגעתי, כאילו זה לא היה כזה מסובך, בסופו של דבר.
דיברנו על כאב וזה, אבל עשינו ספוילר בהתחלה, אמרנו זה אודיסאוס, אז זה מי שלא יודע, זה סוף טוב בסך הכל. יאלי מוצאת את
מים.
זה גם, כמו שאמרתי, כולנו עוברים מסע, ואני חושב שכמו שאמרת, האומץ הזה להסתכל אחורה ולפשפש, יש לו מטרה, וזה להשלים את המסע. ומי שעושה את זה משלים את המסע, ומי שלא בורח כל הזמן.
נכון.
ואת...
עושה את המסע.
את עושה את המסע, והיה לך את האומץ להסתכל. אז אני אומר, יש לנו פה ספוילר טוב.
כן.
יש לנו, אנחנו...
נכון, אני חסידה גדולה גם של... אני חושבת שאנחנו כולנו צריכים לעשות את המסע הזה, ואני חושבת שכאילו כל מי שמעיז לעשות את המסע הזה יוצא ממנו אחרת. שאלה היא כמה מאיתנו מעיזים, בגלל שעולים דברים לא פשוטים בתוך הדבר הזה.
אנחנו בכלל בקטע של לעשות תוכניות שירה שמחות.
אוקיי.
אנחנו לא יכולים... לא, אני צוחק. אני אומר, אנחנו מזכירים כאב וזה...
איך אתה עושה את זה בדיוק?
סוג של קלישה. סוג של קלישאות על שירה ומשורים, ונכון, אבל חשוב באמת לפעמים לבוא ולדבר על זה.
כן.
אתה אם גר בירושלים?
ליד, מוצא עילית. אבל אני רוב זמני נמצאת בירושלים עדיין.
אוקיי, מתי עברת לשם? את ירושלמית, אפשר להגיד כבר.
כן, אני בהווייתי אני ירושלמית. יש לי תחושה שלא לאורך זמן, לצערי, אבל כן, עברתי לשם אחרי הצבא, קצת אחרי הצבא, 24 כזה, וגרתי שם שש שנים.
למה דווקא לשם? ירושלים מככבת קצת בספר.
כן, כן, לא, אני חושבת שבהרבה מובנים אני ירושלמית. גם כי אני חושבת שאני... כן, בן אדם שצריך להיות נטוע מאוד עמוק בתוך היסטוריה, וגם בתוך איזושהי כמיהה, וגם כי בירושלים יש בעיר יש משהו אנונימי, אז יותר קל לי ללכת בתוך היסטוריה שהיא לא ההיסטוריה שלי. אז אני צריכה את הגם וגם הזה, אני לא חושבת שאתה יכולה לגור בעיר שיש, השיר מדבר על זה, כן? על הכובד הזה של ירושלים, ומצד שני גם התחושה שאי אפשר, שהיא מחוללת איזה משהו. אני חושבת שירושלים הייתה מקום טוב לעשות בו את המסע הזה שדיברת עליו. גם כי אתה מרגיש בירושלים, לפחות הרגשתי הרבה זמן נוח בירושלים עם זה שלא כל כך קל. כאילו, יש בעיר הזאת משהו לא קל. וכשהאמת היא שכשנהיה לי יותר אוויר בריאות, אז רציתי כבר לצאת ממנה. אני עכשיו גרה קרוב אליה, אבל אני מעדיפה להיות בערים סביב לה מאשר בתוך ה...
אני רוצה להקריא משהו מהשיר הזה, שוב, פתאום בשירים האלה פתאום נתקלים בשורות מאוד מאוד חזקות.
כן.
אני נוסעת מן העיר הזאת, מוצא, שורש, שער הגיא, שמות המחלפים אומרים שירה במילים נרדפות לרחם.
כן.
בגלל זה כאילו שאלתי על ירושלים, כי זה היה נראה כאילו, יש שם איזו התעברות בינך
ו... משהו של לידה מחדש כזה.
ובין העיר.
כן. נכון, זה סוג של רחם כנראה היה בשבילי. נולדתי שם משהו שונה.
ואנחנו, את גם עובדת בירושלים, נכון?
כן, כן, אני אוהבת מאוד את ירושלים, מאוד.
והכרת שם גם את בן זוגך?
לא, דווקא אותו הכרתי בבאר שבע. זה שמחת המקומות הנמוכים, זה ממש מופיע בשיר. אבל הוא בא איתי, אז גם הוא...
והילד שלך נולד שם?
הילדה.
הילדה, סליחה.
כן, הילדה שאני נולדה בדסה עין כרם.
אולי תקריא עוד איזה שיר?
כן, האמת שאני יכולה להקריא...
מה שבא לך.
בספר הזה יש שיר שהוא... אגי משול אמרה פעם, משפט שאני אוהבת שמשוררים הם נביאים שלא התפתחו. והספר הזה נכתב לפני שנהייתי אימא. אז מבחינתי, הוא לא היה אמור להיות ספר שיש בו התייחסות לדבר הזה, שזה משהו שעכשיו מאוד מעסיק אותי מן הסתם בכתיבה שלי, אבל היה איזה ערב לספר, ומישהו ערך איזה חוברת, ושם את השיר שאני עכשיו אקרא, כשיר שקשור ללידה. ואני לא הבנתי מה הוא עושה, עד שקראתי את השיר הזה, ואמרתי, נכון, זה שיר שמדבר על לידה. מטאפורית אולי, אבל זה הפתיע אותי כמה, אתה יודע, השירה היא כל כך יותר חכמה מאיתנו, הרי כי היא מגיעה מכל המקומות שאנחנו, הכותבים שאנחנו יותר חכמים מהאנשים שאנחנו, אז היא מגלה לפעמים גם את העתיד. אז אני אקרא את השיר הזה, שהוא לא נכתב על לידה במובן הקונקרטי, אבל אני חושבת שזה מאוד נמצא שם. את שאמרת והיה העולם. החדר נגמר באחת ואני נרקמת מתוכו החוצה אל המכונית והלאה, בתוך האוטו השקט וחומר שממנו עושים עצים, אבנים, שמיים. הנה עכשיו מתממשת הבטחה, אפשר רק להקשיב לה, אז אני מקשיבה. בבוקר האבקתי הזה, בין שערי צדק לכביש בגין, הכל רוחן אליי מעט קדימה ומענען. בקשות נמלטות במבוכה מן הרגע הזה, משהו חוצה אותן לשניים. אפילו האור במהירותו לא יספיק להגיע, אנחנו כבר נמצאות.
אני
ברוכים, ברוכות השבועות. אנחנו ברית מילה, כאן תרבות. מערכים את המשוררת יאלי שנר. והכרזנו אולי בתחילת התוכנית כמאמר שורה בשיר של יאלי, שאנחנו נסגר בחדר ונפתח את הפצעים, אבל עד כה הכל סבבה. באמת, כן. זה נראה כאילו כבר הפצעים האלה הבריאו לגמרי.
לא.
הרבה משחקי אור וצל יש לך בספר.
כן.
רגע, אני אפילו רשמתי לי איזה כמה.
אולי תתן איזה דוגמה.
פלסטיק שחור, בין העיניים.
כן, זה תפילין כאלה, כן.
כן, כי דיברת על זה, וציפורים גדולות שחורות, ועוד פעם צל, קטעמים שחורים נהפכים לזהב, גם זהב יש הרבה בספר, אנחנו גם רשמתי לצי לדבר קצת על הזהב הזה.
כן.
הצל השחור המכונף בשיר העצום, נכון? אנחנו מדברים על החדר.
כן.
קרן אור פנה, עיוורון פנימי, חשק לאור, זאת אומרת, יש שם כאילו הרבה משחקי אור וצל, והיית מודעת לזה? זה נעשה במודע?
לא, אני לא עושה שום...
אבל זה מאוד מאוד בולט. כן. זה ממש בולט. ממש. לפעמים זה כאילו השיאים של הזה, זה...
האור והצל.
כן.
כן.
או השחור גם מופיע שם הרבה. כן, לפעמים הרגע שכאילו העיקר של הנקודה הרגשית באיזשהו שיר מסוים.
אוקיי.
את אומרת, זה לא מודע, אין לך איזה, לא מסתובבת לך מחשבות כאלה?
לא, יש לי הרבה מחשבות על זה. אני חושבת שזה נכון. זאת אומרת, אנחנו בהרבה מובנים, שוב, אמרת קודם שכל הפצעים נרפאו, ואני מרגישה שצריך להגיד דברים כהווייתם. לא כל החושך יכול להפוך לאור, זה לא נכון. וגם לא כל החושך צריך, אנחנו צריכים לשמור חלק מה... זאת אומרת, לא הכל צריך לחשוף, לא בפני עצמנו ולא בפני העולם. אני אגיד את זה מכיוון אחר. היום אני מרגישה שאם בספר הזה יש משהו שעושה את המעבר שהוא כביכול כרונולוגי, מחושך לאור קודם, מהחושך אחר כך היה אור, היום אני מרגישה ששני הדברים האלה מצויים זה ביחד עם זה, זה כאילו מין מילה אחת כזאת, והחיים, האיכות שלה, שלהם משתנה כשאנחנו לא זזים בתוך הבינאריות הזאת. אני לא יודעת אם אני מצליחה להסביר את עצמי. אני אגיד את זה דרך החוויה שלי היום, של האימהות דווקא. כי אני מרגישה ששם משהו בשפה מאוד, מאוד השתנה לי. שהרגע לפני והרגע אחרי העולם הוא אותו עולם, אבל הדיבור הפנימי או הניסיון לדבר החוצה משתנה לחלוטין. ומה שקרה לי אחרי שהבת שלי נולדה זה ש... פתאום השפה ממש בגדה בי. כאילו, פתאום לא הצלחתי להגיד שום דבר. כי אני לא חושבת שיש חוויה בעולם, לפחות שוב, מהניסיון הלא ארוך שלי, שהיא כל כך, יש בה כל כך הרבה סתירה מובנית בעצם הדבר הזה, שהוא בלתי ניתן לא, אפשר לדבר עליו, אבל לא בגלל, זה למד, זה לא בגלל שזה משהו שהשפה לא יכולה, לא, כי השפה היא אחת. ואני הרגשתי שמהרגע שאני אמא, אני שתיים, וזה גם מאוד מאוד קשה, וזה גם נפלא, וזה גם אהבה שאין לה מילים, וזה גם אינטנסיבי, וזה... גם וגם וגם הזה משאיר אותי לפעמים, אני מגלה יותר ויותר הורים שאני מדברת איתם, בתוך שתיקה. כי אי אפשר להגיד משהו בשביל, ולא להגיד באותה נשימה עוד דבר. אתה תמיד צריך לבחור מה אתה אומר קודם. אני שואל אנשים איך זה להיות הורה, אז הם אומרים איך זה להיות אימא. זה נהדר, אבל ככה וככה. או, זה ממש קשה, אבל... עכשיו, אני רוצה שפה שאין בה את האבל, שיש בה באותה... מה שיכולת כמו לדבר שני קולות במקביל, ובמובן הזה, האור והצל, כמו שאני רואה אותם היום, הם כל הזמן מילה אחת שהיא אין אותה. אז עכשיו אני מרגישה ש... אתגר שלי עם השפה, זה באמת כי אני חושבת שקוטנה הוא יחסית, לא יודעת אם הוא בינארי, אבל הוא מאוד כרונולוגי, וכמו שאמרת, ברור שהוא מנסה בפרספקטיבה לספר איזשהו סיפור של עבר, שמגלה בתוכו כבר את הסוף הטוב, ועכשיו אני הרבה יותר עסוקה בהווה ובעתיד, ואלו דברים שיש בהם הרבה יותר אניגמטיות, כי כשאתה מסתכל אחורה, אתה יכול לסדר את הדברים, אתה יכול להגיד זה הוביל לזה וזה הוביל לזה, הכוח הגדול בעיניי הוא להיות מסוגלים להיות נתונים בתוך ההווה שלנו, ככה שאנחנו לא מצד אחד מכירים בשרירותיות שלו, ומצד שני כאילו מסוגלים להכיל איזה מורכבות או איזה כפילות כל הזמן.
והרבה פעמים כשאנחנו מדברים על אור וצל גם מופיע הזהב.
נכון.
כמו איזה משהו כמעט מושג, או אני חשבתי לרגעים שבהם הכל מתחבר. ומה שאתה רוצה קורה, כן. או מה שאתה צריך מגיע.
כן.
וכאילו בשביל זה משמש הזהב.
כן. זה, א', זה, שוב, זה מתוך... זה הטרנסנדנטיות של הספר, כאילו. נהפכים לזהב, זה לא אני, זה דליה רביקוביץ', הרי, וכתמי אור.
אבל הוא מופיע עוד כמה פעמים, הזהב,
כן, בספר. כן, אני לא יודעת להגיד לך למה הוא מופיע.
את היית דתייה, סליחה שאני שואל?
לא, ממש לא. זאת אומרת, אתה יודע, זה לא במובן שאתה מתכוון אליו, אני מניחה, אני מרגישה שאני בן אדם...
אני אגיד לך למה אני שואל, כי זה התקשר אצלי, כאילו, כן. יש בספר חוץ גם...
טרנסנדנטיות.
לא רק זה, יש הרבה פעמים שימוש ב... בכל מיני דברים שקשורים בדת, אבל כן. כמטאפורות, וזה שונה ממה שמשוררים דתיים עושים, כן. באמת, וזה לפעמים הרבה פעמים להשתמש בזה כאיזשהו חיבור, או...
מה אתה מתכוון שקשורים בדת, כאילו, באיזה מובן?
יהדות, לא בהכרח דת. למשל, בואי נראה, רשמתי לי פה, חוני המעגל, החלב והיין מופיע בספר, החלב והיין ישר זרק אותי לסיפורי תנ"ך, זה ישר שם, אמרתי יהדות, הכל, אנחנו נדבר על כל הטקסט, מצטער אם קראתי לזה דת, כל הטקסטים, אני חוזר בשאלה, יותר נכון חוזר בתשובה, אני מכיר את כל הטקסטים הדתיים, גם אצל המורי, גם בישיבה, גם בזה. את כותבת החלב והיין, אני ישר כאילו, איך קוראים לו, עם עשיו, אני לא יודע מי, זה ישר שם. הזכרנו את חוני המעגל, ירושלים, כהבטחה מוזכרת כמה פעמים, כאיזושהי מסעת נפש, ומדברת על אהבה וראה אני אדם וחי, שזה דימוי יפהפה, אבל לקחת, כאילו, את משמשת שם כדימויים?
כן.
את דברת על שחזרת בי נשמה.
נכון, נכון.
כפר, את לא ידעתי, הבטוח, לא היה איזה רגע?
לא, אבל זה...
כי מי מכיר את הקודים האלה?
זה העניין. זאת אומרת, גם פה, סליחה
שאני... זה עניין יפה.
הופכת להיות איזה... זה עניין יפה. כאילו, הציפייה היא שאו שתהיה חילונית קיבוצניקית, ואז מה לך ול... לא יראה לי אדם וחי, או שתהיה דתייה ירושלמית, ואז כאילו...
אבל בפועל זה מה שקורה. בפועל זה מה שקורה. זאת אומרת שמשוררים דתיים לפעמים משתמשים בדברים כאלה, משוררים חילונים כמעט לא משתמשים. דרך אגב, בהתחלה, משוררים בהתחלה דווקא לקחו המון מהתנך, כי לא היה שום דבר שבעצם יהיה מין היסטוריה כתובה. אבל בדורות האחרונים זה כמעט... להפך, ואני מאוד אוהב את מה שאת עושה, ואני גם חושב שצריך לקרוא, אבל מאיפה זה בא? זה לא מובן מאליו.
קודם כל, אני באה מבית שמאוד מאוד אהבו בתנך. זאת אומרת, אבא שלי, חצי מהתנך הוא מכיר בעל פה, הוא אוהב את זה כספר סיפורים. אמא שלי למדה מחשבת ישראל.
אז דיברתם על זה הרבה, מה הם מכירים לך?
אתה יודע, ספרי כאלה, התנך לילדים, והיום, כל מיני כאלה. אנחנו לא משפחה שגרתית בתוך הנוף הקיבוצי בהקשר הזה, אבל...
ואת התחברת לזה, כי יש פה חיבורים אישיים.
כן, כן. אני ממש מרגישה שהבית שלי זה בית של ספר. זה הדבר. זה הכוח שלנו. אני חושב, גם שוב, המילים לא באות, זה לא משהו שאני המצאתי, זה משהו שקיבלתי אותו במתנה גדולה. וגם עם הזמן אני מבינה על עצמי שבהרבה מובנים יש בי משהו שהוא גם דתי. לא במובן ההלכתי, אבל במובן שמתעסק ברוחניות ומתעסק.
אני מצטט עוד איזה שורה משיר שלך.
כן.
שורה נהדרת. כשאני מתעוררת השיר העמיק בי, איני יכולה עוד לשלוף אותו ממני.
כן.
שהמילים כזה מרחפות מעלייך.
כן.
ואוקיי, זה כבר שיר, הבעיה שבאותו רגע את לא נוטלת את זה, ואז המילים כבר, את כותבת, מיקו בך.
כן, ואת, אני כבר לא יכולה.
וכשאת מתעוררת, כבר אי אפשר לשלוף אותם, זה כמו איזשהו דבש. בואי נקריא רגע איזה שיר.
סיפרה שאתה מתחתן. סיפרה שאתה מתחתן. מילים קלושות כל כך. רק לפני שנה עמדנו על סף באר בחתונה אחרת ודיברנו. אמרת, אם את צריכה עזרה עם האבן, הסברתי לך שזאת האבן שלי. ושאני כרוכה בה כסיזיפוס. שתינו אז מים, אתה זוכר? היין הבהיל אותנו. מבטך נספג בי כשרקדנו. בסוף הערב איבדת את הז'קט המשובץ ומצאנו אותו יחד. באוניברסיטה ברחתי השנה מכל חולצת משבצות כמו יהיה זה המת הסופי. צלחה עדיין עוטף אותי בשנתי וצעדיך נשמעים במדרגות ללא הרף. אתה הולך ממני שוב ושוב. סיפרתי הבוקר לדלת שאתה מתחתן. רעש המפתח המסתובב במנעול היה קרח נסדק. הכל נמס לי בקיץ הזה. אתה כבר נוגע באבני שיש טהור, ואני עוד צועקת מים מים. This was never meant to happen like this. Not that I had some sort of plan, but I swear it wasn't meant to happen like this. The
save me from the hurricane. This door can't take the wind. Not that I had some sort of plan. Please save me from this hurricane if you can. Days go by and I forget what you look like. Let me out of this prison by the sea. Days go by and your voice is so distant, but you're the only one who has the key to my prison by the sea. Every time I turn away, I seem to miss a train. Everyone knows I'm not to blame, but every time I turn, I miss a train. Teach me how to live without you, but never leave my side. Everyone knows this isn't right. God help me survive this night. Days go by and I forget what you look like. Let me out of this prison by the sea. Days go by and your voice is so distant, but you're the only one who has the key to my prison by the sea. My prison by the sea.
יש חלק בספר שמדבר על זה שאני כותבת שיר אהבה למישהו אחר. ואני חושבת היום שההבנה שלי בכלל את המילה אהבה השתנתה. אהבה זה לא מה שקורה בשיר אהבה. זה דבר מצטבר מאוד, מלא ביומיום, שהמפתח בתוכו זה אינטימיות והתמסרות. אלה שני הדברים שאני מרגישה שמאוד מאוד גדלתי איתם. ויש משפט נורא יפה של מאיר שלב, שהוא אומר בו, שאולי בשלב הזה של החיים שלי אני לא צריך מישהו שירפא לי את הפצע, אלא אני צריך מישהו שהפצע שלו דומה לשלי. זה ביונה ונער נדמה לי. אז שם אני מרגישה שקרה איזשהו שינוי. כי מגע בפצע יכול להיות דבר שמחאיב מאוד עד כדי שהפצע נפתח יותר. ויכול להיות גם מגע שעם הזמן הפצע מתרפא, או הפצע הופך להיות רק רקע לכל הדבר האחר שקורה. ובורחתי בזה שאני נשואה לאדם שאחד הדברים המרכזיים שאני יכולה להגיד עליו זה שהוא איש מאוד שמח, ושאני מרגישה שהמקום שאני מגיעה ממנו יש בו המון אהבה, אבל זה לא בהכרח גוזר שמחה. והמלאכה העמוקה שלי ושלו כלפי הבת שלנו והלאה זה שאהבה היא גם שמחה, או שהן מוכרחות ללכת אחת עם השנייה. ובאמת היום אני במקום שאני, הכל כל כך יקר, והיומיום הפשוט והמעייף הוא כל מה שאני מבקשת בעצם.
הייתה לי תחושה, זאת אומרת לקראת הסוף של הספר, נגמרה אודיסאה, יש עוד שני שערים לקראת הסוף, ורק אחרי שנגמרה אודיסאה, את התפנית להסתכל לא על הדרך שלך אחורה, אלא
על... על מה שיש עכשיו.
על אחרים. לא, גם על אחרים. גם על אחרים, כאילו הייתה לי תחושה של...
השער של המשפחה, אתה מתכוון.
אני מקריבה פה משהו, כי אני צריכה לעשות משהו, אני מצטערת. זאת אומרת, קודם כל זה בשבילי תחושה מאוד חזקה. כאילו, את אומרת לעצמך, סורי, עד שאני לא משלימה את המסע ואני צריכה...
כן, אז אין לי עיניים החוצה.
כן, אהובה האחרים יצטרכו לחכות.
כן.
ואז את מתפנית בעצם כן לדבר עליהם ולעסוק כן. בהם. כן. אני לא יודע אם זה היה ככה בחיים, בספר.
אני חושבת שהדבר עליו. הגדול שקרה זה שכשאתה עושה את הכירורגיה הזאת של ההפרדת קולות, אז אתה פשוט רואה מולך אדם ולא רק את כל הרושם שהוא נשאיר עליך, ואז אתה פנוי לראות את הכאב שלו, גם של ההורים שלי.
הייתה לי תחושה שאת אומרת את זה לא מתוך אגואיסטיות, שאת אומרת לאנשים, תקשיבו, אם אתה לא משלים את המסע שלך, המבט שלך לאחרים לא ישנה.
נכון.
אז הם יצטרכו לחכות, זה כאילו כואב עכשיו, אבל אני משאירה פה את הסיכוי היחיד לראות אותם
באור אמיתי. כן. כן, נכון. וגם אני מרגישה שוב, דיברנו בתחילת השיחה על בחורות. אני חושבת שהערוץ תקשורת ביני לבין ההורים שלי היה כל כך מעורבב לאורך המון שנים, שלהסתכל על עצמי היה בהרבה מובנים להסתכל עליהם, וגם לא להסתכל עליהם, כי כל כך הייתי שרויה בתוך הקשר, שלא ידעתי מה שלי ומה שלהם. וכשהספר יצא, אחד השירים שהכי קיבלתי עליהם הד, זה שיר שכתבתי לאבא שלי, שהוא לא שיר קל ונורא, פחדתי שאבא שלי, כשהוא יקבל את השיר הזה, אז הוא יקרא אותו, אז הוא...
ליל הסדר, אנחנו כן, לא... כן, יש שם שורה נפלאה, את כותבת שם, ראשה, על התינוק, כן. ראשה הוחזק בידייך.
בידיך,
סליחה. כן. באותה עדינות נבהלת, שהכרת עד כה רק
מן המוקשים. כן. נכון, באמת אני חושבת שאבא שלי בכלל בשנה, בחצי שנה השנה של החיים שלי, הוא פחד להחזיק אותי. והוא באמת... כמובן שהשירה עושה איזה...
זה תמצות כל כך נהדר, של יחסים של הורים וילדים.
נכון, נכון.
זה תמצות פשוט נהדר.
כן, אבל בסוף חשוב לי להגיד שכשנתתי לו לקרוא את השיר לפני שהספר יצא, אז הוא אמר, זה שיר אהבה, מה את רוצה? כאילו, והוא ראה את זה בדיוק כמו שקיוויתי שראה את זה. אמרתי לו, מה, אבל זה לא קשה לך שאני אומרת, איך עושה, מה את חושבת שאני לא יודע? כאילו, אני יודע, אנחנו כל הזמן, החומרים עוברים כל הזמן במעבר התת-קרקעי הזה. השאלה היא איך מחזיקים אותם אחר כך.
רציתי להזכיר, באמת דיברנו על איזה כמה שירים בהתחלה שהם כאילו לאהוב, אבל אני לרגע התבלבלתי, חשבתי שאתה מדברת על אבא. וכבר הזכרתי שזה כמו אודיסוס, אבל גם הזכרתי שבאופן אישי זה מאוד מאוד חשוף.
כן, נכון. אבל גם פה אני אגיד לך, אז מה? זאת אומרת...
אין בעיה, אין לי זמן.
הרבה אנשים אומרים, איך פרסמת את מחסן? למה, מה, זה מגלה לכם משהו שלא ידעתם? כל כך הרבה אנשים בא ואמרו לי, איך אז לפרסם את זה, שהבנתי שהם מבינים על מה אני מדברת, אז למה שאני לא אפרסם?
אני כמובן לא הכרתי היכרות אישית, אני באמת הרבה פעמים מתלבט בשאלת החשיפה האישית.
כן.
שיש למשורר, אני בטוח שגם את שואלת עצמך איפה הגבולות, ואני הרגשתי שאת אמרת לעצמך פה, אין גבולות.
אין גבולות במובן של אני לא כזה מעניינת בתוך הסיפור הזה. אני כן, אני מאמינה שבני אדם בעומקם הם נורא נורא דומים. זאת
נכון,
האמונה שלי.
נכון, אני מסכים איתך.
ושיש לי, אם יש לי איזושהי שליחות במרכאות בעולם הזה, זה להביא איזושהי כנות רגשית, שכל מה שהיא עושה זה לגרור למישהו אחר להרגיש פחות לבד. אז אני לא מקריבה פה שום דבר, אני רק אומרת, הנה זה, בואו נסתכל. כולנו שם, אבל מתוך זה בואו להכריע הכרעות שגם יש בהם גם אתיקה. זאת אומרת, זה לא רק הכל מותר לזה, הכל נמצא שם. ועכשיו בואו נחיה את החיים, את המציאות. עם הבחירות שיש בתוך המציאות. עם האחריות שיש בתוך המציאות.
כפרה עלייך. פעם ראשונה שאני אומר את זה בשיטור. מה זה להזזל? איך הכנס לספר הביטוי הזה רצו ושוב? מה קורה? אני לא פתחתי אף פעם, הרבה זמן לא פתחתי מילון.
עם רצו בך. מה, מאיפה זה?
כן, מה רצו ושוב?
רצו ושוב זה קבלי. אני למדתי בזמנו בישיבה החילונית של בינה הספירות. יש גם השיר על הנפש ומשם, על העיבור של הנפש. אני זוכרת איזה משפט כזה, אם רץ ליבך שוב למקום. אני חושבת, אולי זה מהגמרא אפילו, סליחה, אני לא יודעת מה, אני לא זוכרת אחד לאחד, אבל מה אתה שואל, מה המשמעות של הדבר הזה?
לא, אני רק...
אתה רק עומד על זה שזה כאילו מתוך היהדות?
לא, שהייתה לך בחירה גם להכניס מילים שהן לא פשוטות.
כן, אבל אני סומכת על הקוראים שלי שהם מאוד אינטליגנטים, פשוט.
או שיפתחו מילון, אין בה, לא, אני...
נכון, וגם אפשר לא להבין את זה, אפשר להבין את השיר בלי להבין דווקא את המילה. אני גם אוהבת שאני פגשת בשירה דברים שברור לי שזה שפה פנימית של המשוררים עצמו. אני אוהבת את ה... ככה זה אינטימי, אתה לומד שפה של מישהו אחר בעצם.
קצת משתף פה יאלי ואני התחבטנו עם לדבר קצת על שירים חדשים, היום לתת לזה מקום, ואני חושב שהשיחה על כותנה הייתה לי מאוד חשובה, שגם לך, אבל גם לי, לתת לספר הזה את המבט העמוק הזה שהוא נותן לעצמו ולמי שקורא בו.
כן.
עברו כמה שנתיים מאז, את במקום אחר קצת היום, יש לך ילדה כבר.
נכון.
אז אנחנו באמת נסיים עם איזושהי קריאה של שיר, קצת
מהדברים החדשים.
כן, כן. ובינתיים אני מודה לך.
תודה רבה לך, שלומי אלה.
תרבות, ונודה לאורך שלנו, נדב אלפרין. יאלי שנר.
תודה. אז אני אקריא שיר שהוא, הכותרת שלו היא שיר ליום נישואין, אני מרגישה שזה נורא שירים שכל הזמן כותבים, שיר ליום נישואין, אבל הוא כן קצת מדבר על המקום שאני נמצאת ביום, והוא כן קצת מדבר גם על המקום שדיברתי עליו קודם, על המשאלה להיות בתוך הדברים עצמם בפשטות שלהם. בסוף היום החדר שב אל מי חלב, הפלסטיק נח בתוך העץ, וכל הצבעוני מחזיר ברק אל הכהה. בהצטברות הזו אני אומרת לעצמי, אנחנו, כל המשפחות המאושרות. לא שחסר לנו מזן העצלתיים, תורים שלא דחוף עכשיו אף פעם, ותשלומים שלא נביט להם בכחול העין, עד יחזרו דלקתיים ואדומים, וגם אנחנו לפעמים טרופי אלבון, שאחריו צריך לשוב מן האלסקות אל הבית, וימים שמוארק בנו מחוץ מן עצב בדולח, מהכבישים או ממסך שלא קובע, או מתלקח מבפנים כשאיזה זכר לחורבן קם כאוף חול, כשכבר חשבנו שחצינו והגענו. אבל תמיד יש לנו קצת יותר כוח מן הפועל. בסוף היום העייפות היא רק מצב צבירה נוזלי של אהבה. אנו גדלים מסכום חלקנו בידיעה שקטה, נמסרת. השאלה לא מתחרה עם התשובה.
צהריים לא הייתם מבקשים אם לא הייתי בא, אוטובוס אחרון שלוש שעות כבישים, לאט אני נרגעת, הנוף מוחלף בסדר, בתים שדות ערים, ציפור אחת נודדת, כרטיסייה הלוך ושוב ממני להורים, כל ניקוב אני נפרדת. שאני לא מזהה לעבור בהן בערב, ועד היום אני רצה את כל המרחק עם המספר בגרב. תיכנסי לחדר אוכל יחפה, היא לא כל כך רזה בעצם, היא לא כל כך יפה. והמיכל תמיד מלא,